כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אנחנו בנינו בעצמנו את העתיד הנורא שצפוי לנו, ובלתי נמנע. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. ההתחממות הגלובלית תהפוך אזורים נרחבים בעולם לבלתי אפשריים למחיה. כל עלייה של חצי מעלה באקלים תהרוג עוד 150 מיליון איש בשנה. הנזקים הכלכליים מהמשבר יגיעו ליותר מ-600 טריליון דולר, והעולם יהיה מוכר רעב, מלחמות ופליטים. העיתונאי דיוויד וואלאס וולס הפך לאחד האקטיביסטים המשפיעים בעולם בזכות תרחישי האימה המבעיתים שלו על משבר האקלים. הוא לא מציע נחמה ואין לו שום בעיה שתיכנסו לפאניקה, להפך, העיקר שלא תחיו באשליה שקרטון הביצים שמחזרתם יציל את העולם. כדי להצליח בזה, תידרשו לפעולה פוליטית הרבה יותר נחרצת. אין לנו שום תקווה להימנע מהעתיד שהסבים והסבתות שלנו היו מחשיבים לא ראוי למחיה, אומר העיתונאי האמריקאי המשפיע דיוויד וואלאס וולס, וכשהוא מתריע, העולם מקשיב. בעשור האחרון, לצד פיגורות כמו גרטה תונברג וג'ונתן ספרן פויר, וואלאס וולס היה ממובילי המאבק להפיכת משבר האקלים, מעניין שמסוכר בשולי החדשות, לאחת הבעיות הבוערות ביותר שעל סדר היום העולמי. בסופו של דבר אנחנו נחיה בעולם שמוגדר על ידי השלכות אקלים הרסניות, ונצטרך להנדס מסביבן דרכים שיאפשרו סגסוג אנושי בעתיד. וזו טרגדיה גדולה, אולי אפילו הטרגדיה הגדולה ביותר של ההיסטוריה האנושית, כי אנחנו בנינו בעצמנו את העתיד האיום, הנורא והבלתי נמנע הזה. השיחה עם וואלאס וולס, בן 38, קשוחה. אמנם מדובר באיש שיחה נעים ולבבי, אבל התכנים שהוא יורה בקצב קודרים ומייאשים. ההתחממות הגלובלית תהפוך אזורים נרחבים באוסטרליה, ארצות הברית, דרום אמריקה, אפריקה ודרום אסיה לבלתי אפשריים למחיה בגלל אקלים קיצוני, בצורות והצפות עד סוף המאה הנוכחית. כל עלייה של חצי מעלה באקלים תביא לעוד 150 מיליון מתים מזיהום אוויר בשנה, מספר שווה ערך ל-25 שעות, כפי שמגדיר אותו וואלאס וולס. עד 2050, העולם יוצף בכ-200 מיליון פליטי אקלים שימלטו מהאזורים המדרדרים. וכדי לסבר את האוזן, אירופה התמודדה עם מיליון מהגרים מסוריה בסך הכל בעשור האחרון. הנזקים הכלכליים ממשבר האקלים יגיעו ליותר מ-600 טריליון דולר, פי שניים מההון הקיים בעולם כיום. מנגד, יכולת ההזנה של אוכלוסיית העולם תחתך בחצי לעומת היום. העימותים האזוריים והמלחמות כמובן יוכפלו בעקבות המצב. כפי שמסכם זאת וואלאס וולס ברב המחר שלו, The Unhabitable Earth, Life After Warming, כדור הארץ הבלתי ראוי למגורים, החיים אחרי התחממות, שראה האור ב-2019 ונמכר עד כה בחצי מיליון עותקים ברחבי העולם, אנו נעים בין שני כתבים. התרחיש הטוב ביותר צופן מוות בהיקף של 25 שעות, והגרוע ביותר שם על השולחן, גם אם כאפשרות לא מאוד סבירה, הכחדה המונית. אז מה עושים בנידון? איפה מגיע החלק שבו וואלאס וולס מרגיע ומסביר לנו כיצד אפשר לתקן? התשובה העגומה היא שאין כזה חלק. כי וואלאס וולס הוא אלרמיסט, מי שזורע בהלה בתגובה לאיום. אך בניגוד לעמיתיו האלרמיסטיים כמו תונברג, שפצחה בשביתה מלימודיה בבית הספר כדי לעודד אנשים להפסיק לטוס, וספרן פויר, שכתב שני ספרים כדי לגמול את המין האנושי מתאהבתו לבשר, וואלאס וולס אינו מציע כלים לאדם מן השורה, פרט לפקיחת עיניים לחומרת המצב. מכרו לנו את האשליה שבעידן הגלובלי יש לנו יכולת להתיר חותם פוליטי באמצעות מה שאנחנו קונים, אוכלים ולובשים. אבל זו רק הסחת דעת מכוחה האמיתי של מעורבות פוליטית, שרק היא מסוגלת לייצר שינוי מדיניות בהיקף שאנחנו זקוקים לו, הוא אומר למוסף כלכליסט בשיחת וידאו מביתו שבניו יורק. זה ממש מדכא אותי לראות סביבי אנשים שאיכפת להם מסוגיות סביבתיות מרוצים מעצמם על כך שקנו קרטון ביצים קצת יותר ידידותי לסביבה או בגדים שיצורם גרם לאפס פליטות פחמן. זה כל כך לא הולם את גודל המשימה שזה נשמע כמעט כמו התירוץ להימנעות מנקיטת פעולה פוליטית ממשית. עבור הרוב המכריע של שוחרי הסביבה, מעבר לתזונה מהצומח הוא התרומה האישית המשמעותית ביותר למאבק במשבר האקלים. אין עוררין על כך שלהפחתת בשר מהתזונה יכולה להיות השפעה פוליטית, כי ככל שיותר אנשים בוחרים בטבעונות, הם מנרמלים את הבחירה הזו עבור אחרים ומפעילים לחץ מסוים על קובעי מדיניות ועל תעשיית הבשר. אבל בסופו של דבר, אסור לנו לשתות בעצמנו ולהאמין שלחיות באופן אחראי כיחידים זה מספיק. יצוב האקלים מחייב שינוי מערכתי, כזה שניתן להשיג רק על ידי שינוי מדיניות בהיקף נרחב. אז לאדם היחיד אין שום יכולת להשפיע? צבר ההשפעה שניתן להשיג בפעולות פרטניות הוא מצומצם מאוד. כל מה שנדרש לייצוב כדור הארץ הוא עצום ולחלוטין מעבר לכוחה של פעולה פרטנית, מסיבית ככל שתהיה. אני לא יכול לבנות רכבת קלה כדי שבן דוד שלי לא יצטרך לנהוג ברכב לעבודה שלו. אני לא יכול להעביר לבדי את הדירה העירונית שלי לחשמל שמקורו באנרגיה מתחדשת. סוג הבטון שיוצקים בשיפוץ הרחוב שלי אינו בשליטתי, ואני גם לא יכול לאלץ אף אחד להאכיל את הפרות המקומיות בעצות כדי להפחית את פליטות הפחמן שלהם. כל הדברים האלה נקבעים על ידי מדיניות ופוליטיקה. בתמונה הגדולה אנחנו חייבים לא רק להפחית את פליטות הפחמן, אלא להוריד אותן לאפס כדי לייצב את האקלים. אם בעוד 50 שנה מעכשיו עדיין נפלוט 10% מהפחמן שאנחנו פולטים כיום, כדור הארץ ימשיך להתחמם וזה רע מאוד. ואלא אם מישהו באמת מאמין שכל אדם בעולם יסכים לוותר על בשר אדום וטיסות מרצונו החופשי, המסקנה ההגיונית היחידה היא שעלינו להשקיע במחקר ופיתוח בהיקף שרק ממשלות יכולות לעשות כדי למצוא פתרונות טכנולוגיים לסקטורים המזהמים. אז מה האזרח הקטן יכול לעשות כדי לקדם שינוי כזה? האופן שבו יחידים יכולים להשפיע על מדיניות הוא שאלה מורכבת. הדבר החשוב ביותר הוא להיות מעורב פוליטית באופן ישיר, כלומר להצביע למנהיגים שמשבר האקלים מופיע במצע שלהם, לחייב את אלה שממלאים תפקיד ציבורי לקיים את ההבטחות שלהם ולוודא שהם מבינים את הסיכונים שבאי פעולה באמצעות הפגנות ואקטיביזם פוליטי. תרחיש גרוע הוא נשק טוב. וואלאס וולס נולד בניו יורק למשפחה יהודית גרמנית. סביו מצד אמו היגרו לארצות הברית ב-1938, רגע לפני המלחמה. בבית הוא ספג אקטיביזם מגיל צעיר. אביו היה דוקטור למדעי המדינה, שעבד במחלקה שטיפלה במשפחות אומנה ובילדים ממשפחות מתעללות בעיריית ניו יורק, ואימו הייתה מייסדת שותפה של בית ספר יסודי ציבורי, פרוגרסיבי רדיקלי ניסויי, כדבריו, בהרלם, שבו גם למד עם אחיו. כיום הוא גר בעיר עם רעייתו ריסה, גלריסטית, ביתם בת השלוש ובנם בן הארבעה חודשים. הוא השלים תואר ראשון בהיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה במאה ה-19 באוניברסיטת בראון היוקרתית, ועם סיום לימודיו נסע לריו דה ז'נרו, ברזיל, ללמוד אנגלית ולנהל מרכז קהילתי בפאבלה. משם הוא עבר בחדות לסטאז' במגזין סלייט, וממנו לעבודה כעורך המדור הספרותי של הניו יורק סן, תפקיד שלאחר מכן גם ביצע בפריז ריוויו. ב-2011 החל לכתוב ולערוך בניו יורק מגזין, ומאז הוא שם. המשיכה שלו לנושא האקלים אינה מובנת מאליה. כניו יורקי מבטן ומלדה, וואלאס וולס היה טיפוס עירוני, שלא מקדיש מחשבה לטבע שסביבו. תמיד חייתי בעיר ומעולם לא עשיתי קמפינג או מסלול בטבע, הודעה בהרצאת הטד שהעביר לפני כשנה, אבל ב-2016 עולמו התהפך עליו. בקיץ מת אביו. כך שבמובנים מסוימים הייתי במקום מאוד לא יציב, הוא מספר. ואז בנובמבר, דונלד טראמפ נבחר לנשיא ארצות הברית, וכאדם שממקם את עצמו פוליטית במרכז שמאל, הבעתה שחשתי ניירה אותי מהשעננות הכללית שלי. למה הזעזוע שלך התרגם דווקא למיקוד באקלים? זה היה ביטוי לפחד העמוק שהרגשתי. עד אותה נקודה בזמן, חשבתי על משבר האקלים כאתגר אחד מני רבים, וכאיום לסגסוג האנושי בטווח הרחוק מאוד. תפסתי אותו כבעיה שתיפטר טכנולוגית בעשורים הקרובים, כך שלא אצטרך לדאוג בגלל הכלל. אבל אז מצאתי את עצמי קורא עוד ועוד על שינויי האקלים, ונתקל ביותר ויותר מחקרים חדשים על האקלים שהיו ממש מבהילים. מנגד, הדיווחים עליהם בתקשורת לא הלמו את הטון המבהיל של המחקרים, והיו הרבה פחות דרמטיים. אבל האירוע שאיתה את הקף בסופו של דבר לא הגיע מהאקדמיה, הפוליטיקה או חייו האישיים, אלא מהחדשות. בתחילת דצמבר 2016 נמדדו בחוג הארקטי טמפרטורות גבוהות בכ-20 מעלות יותר מהממוצע, ווואלאס וולס כבר היה די בקי בחומר כדי להבין שעלינו על הנתיב המהיר למצב אקלים חדש, כפי שהוא מכנה זאת. כיום זה כבר אירוע שכיח יחסית, שקרה בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות, אבל בזמנו זה היה מחוץ לכל סקאלה אפשרית. חקרתי את זה, ובתוך יום יומיים קלטתי להפתעתי שאף אחד לא מודאג מהדבר הזה. זו אנומליה מוזרה, בעיקר כי האירוע הזה היה סימן מבשר רעות על סוגי האסונות שסביר שנראה במהלך העשורים הבאים ועל ההיקפים שלהם. החוג הארקטי פשוט כבר לא ייראה כמו החוג הארקטי יותר, וזה רק קצה הקרחון, תרתי משמע. השאלה שנקרא במוחו של וואלס ווילס ללא הרף הייתה, כמה גרוע זה עוד יכול להיות? אז הוא החליט להפנות אותה לעשרות חוקרי אקלים מובילים. אמרתי להם מפורשות שאני מעוניין בתרחישים הרעים ביותר, הוא מספר. הרגשתי שההבנה הקונבנציונלית של שינויי האקלים ממוקדת יתר על המידה בהערכות ממוצעות, שלעיתים קרובות גם זוכות לעריכה מקלה בתקשורת, כך שלמעשה אנחנו נחשפים רק לתרחישים אופטימיים ביותר. התשובות שקיבל מהמומחים איששו את דאגותיו, הוא החליט פשוט לכתוב את העובדות כפי שהן, בלי לייפות ולרקח אותן לקוראים. זה הרגיש כל כך בסיסי ואינטואיטיבי, אבל באורך מעורר פליאה, אף אחד לא כתב כל כך על משבר האקלים לפני כן. אני חושב שהייתה איזו הנחה בקרב עיתונאים, מדענים ואקטיביסטים, שהמדע משעמם ושצריך לייצר נרטיב לסיפור משבר האקלים כדי למשוך את הקורא. אולי אני פשוט מכוות אחרת, אבל חשבתי שהסיפורים האלה קטנים, ושדווקא המספרים תמנו בחובם הרבה מאוד דרמה. התוצאה הייתה מאמר של 7,000 מילה שפרסם וואלס ווילס ב-2017 בניו יורק מגזין תחת הכותרת The Unhabitable Earth. אני מבטיח לכם שזה הרבה יותר גרוע מכפי שאתם חושבים, הוא יורה מיד בפתיחת הטקסט. אם החרדה שלכם לגבי התחממות גלובלית מסתכמת בחשש מגובה פני הים, אתם בקושי מגרדים את קצה האסונות שעשויים להתרחש עוד בימיו של הנוער שלנו. חסרה לנו התאמה משמעותית לאופן שבו מיליארדי אנשים מנהלים את חייהם, לאור התרחישים על כך שחלקים מכדור הארץ לא יהיו ראויים למחיה, ועוד חלקים אחרים לא יוכלו לקלוט את מי שיברח מהם. כל זאת, עד סוף המאה הנוכחית. במפתיע, אווירת יום הדין הקודרת שמשרה המאמר כבר במילות הפתיחה שלו, הפכה אותו לוויראלי מיד עם פרסומו. בתוך יממה הוא צבר 7 מיליון צפיות, ובמהרה נהפך למאמר הנקרא ביותר בהיסטוריה של כלי התקשורת, עד שקטע הסיסי מספרו של מייקל וולף על דונלד טראמפ הדיח אותו מהפסגה. וואלס ווילס קיבל חוזה של 6 ספרות, לפי הערכות, מהוצאת פינגווין רנדום האוס, כדי לאבד את המאמר לספר, שפורסם 2 לאחר מכן באותו שם, התברג מיד בצמרת דירוגי רבי המחר, וקצר כל שבח אפשרי. מרגט אטווד, סיפורה של שפחה, הכתירה אותו כקריאת חובה, אפילו ספרן פויר כתב עליו שהוא מבעית ומעורר תקווה בנוגע לעתיד בעת ובעונה אחת. בימים אלו, הספר אף מעובד לסדרה דוקומנטרית עבור HBO Max, ובה וואלס ווילס משמש יועץ חיצוני להפקה. שארת שהמאמר יעורר כזו תעודה פנומנלית? כן ולא. החומרים עוררו בי כל כך הרבה חרדה, שתיארתי לעצמי שהם ודאי יעוררו תחושות דומות גם בקרב הרבה אנשים אחרים, וצפיתי שהמאמר יהיה שנוי במחלוקת, אפילו חזיתי את זה בטקסט עצמו. אבל משום ששינויי האקלים מוסגרו במשך זמן רב בתקשורת כנושא חשוב, אבל לא מספיק מעניין, לא צפיתי את היקף התגובה אליו. המאמר הפך את וואלס ווילס לדובר מבוקש, שאף נשא דברים בשימוע מתוקשר בסנאט על משבר האקלים באפריל האחרון. כיום הוא נחשב אחד הפיגורות הבכירות בעולם בתחום האקלים. מימינו, גרטה תונברג, מי שוואלס ווילס הגדיר בעבר ז'אן דארק של שינויי האקלים, משמאלו מייקל, השמרן מן, מדען האקלים שנודע לאחרונה בתחזיות האופטימיות יחסית שלו. אני לא בקשרים קרובים עם אף אחד מהם, אבל חושב על שניהם כבני ברית באותו הקרב, הוא אומר. מייק אמנם נקט עמדה קצת אחרת בכמה הזדמנויות, וגם לפרקים תפס מרחק מגרטה, אבל בתמונה הגדולה, אני חושב שהפערים בין נקודות המבט והמטרות שלנו קטנים בהרבה משהו חושב. אני חושב גם שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לא להסכים, בלי לתייג את המעט יותר פסימיסטים שבינינו כפטליסטים. למי קראת דומר? סוגיית התקווה האקטיביסטית מול ייאוש וחוסר אונים היא נושא בוער בקהילת האקלים, ובפרט בהקשר של וואלס ווילס. כבר כשפורסם המאמר מכה ההדים שלו, נשמעו קולות נגדו מתוך הקהילה בטענה שהוא קודר מדי. אולם וואלס ווילס מקפיד להבהיר שהוא לא דומר, מי שמאמין שחורבן האנושות קרב ואין דרך להינצל ממנו, אלא רק אלרמיסט. ובעוד הדומרים רק מעודדים הרמת ידיים שמשרתת את החברות המזהמות, האלרמיסטים דוחפים לפעילות פוליטית כדי להביא לשינוי בהול. השיח הזה פוגש את וואלס ווילס בנקודה כואבת, לאחר שמן קרא לו לאחרונה דומר בראיון לגרדיאן. הפצת אבדון גברה על הכחשת משבר האקלים כאיום וכטקטיקה. אמר מן בראיון, לא אקטיביסטים יודעים שאם אנשים מאמינים שאין מה לעשות, הם יישארו לא מעורבים. אך כשהם מרימים ידיים, הם משרתים את האינטרסים של חברות הדלק המזהם בלי להיות מודעים לכך. אלה אנשים עם כוונות טובות ורצון טוב שנעשו מדוכאים ונפלו לייאוש. וואלס ווילס מתנגד להגדרתו כדומר. מבחינתי, דומר הוא מי שהרים ידיים, הוא אומר. ההשקפה האישית שלי מעט השתנתה לאחרונה. אני אמנם אלרמיסט, אבל מעט יותר אופטימי. את הביטוי לאופטימיות הזהירה הזו הוא נותן במאמר שפרסם בינואר השנה בניו יורק מגזין, תחת הכותרת "אחרי אלרמיזם, המלחמה בהכחשת משבר האקלים ניצחה, ואלו לא החדשות הטובות היחידות". במאמר הוא מביע סיפוק מבחירתו של ג'ו ביידן לנשיאות, אף שלא היה הבחירה הראשונה של שוחרי הסביבה, מהמאמצים השפטניים להתמודד עם משבר האקלים, גם בצל הקורונה, ומההישגים שהמאבק הזה קצר בשנים האחרונות. כיום, הודות למותו המהיר של הפחם, המהפכה במחיר האנרגיה המתחדשת, ופוליטיקת אקלים גלובלית, הוא כותב, הציפייה היא לעלייה של 3 מעלות באקלים, אפילו קרוב יותר ל2, לעומת התחזיות הקודמות של 4 מעלות. נראה שגילחנו כמה מעלות מהתרחיש הסופי הסביר ביותר שלנו בזמן קצר מאוד. אפילו הכחשת משבר האקלים היא כבר תופעה מתה, אמר וואלס ווילס. נכון שעוד ישנם פוליטיקאים ומנהיגי תאגיד שפועלים לעיכוב פעולות אקלימיות, אבל כמעט אף אחד מהם כבר לא יגיד לך שהבעיה לא קיימת או שאנחנו לא צריכים לדאוג לגביה. ועדיין הוא מזהיר שלא נתבשם מההישגים שמא נידרדר בחזרה לשאננות. כשמנסים לחלוק חדשות טובות לגבי האקלים, ראוי להיות זהירים, הוא מבהיר מיד בפתיחת מאמרו. נקודת מפנה אינה סוף המשחק, ניצחון או הפסקה בצורך להיאבק למען צדק אקלימי. אז אסור לנו להיות אופטימיים? אני חושב שכל ניסיון לכפות נרטיב אחד סביב נושא כל כך מורכב, נידון לרדד אותו ולהרחיק חלק מהאנשים שמאמינים בחלק כזה או אחר שלו. אני מתבונן בניסוי שהוא מדינת ישראל וחושב לעצמי, הנה מדינה מודרנית משגשגת, שצמחה באקלים צחיח באופן בלתי יאמן, והצליחה להגיע לשיעורי מחזור מים בפער מטורף לעומת יתר העולם. כ-99% ממי השפכים בישראל משמשים למטרות השקיה. מכאן אני מסיק שאנחנו ככל הנראה יכולים לעשות הרבה יותר מכפי שנראה לנו. מנגד, אין עוד הרבה מדינות שדומות לישראל באקלים ויכולות לעמוד באתגר הזה, כי אין להן את המשאבים שיש לישראל, וזה משהו שחייב להדאיג אותנו. שהמדינות עם הכי מעט משאבים ויכולות יידרשו לעשות הכי הרבה כדי להגיב לשינויי האקלים. סביר להניח שההשלכות של זה יהיו עגומות. המטרה הבאה, זיהום האוויר. הנושא הבהול הבא שצריך להפחיד אותנו, ולפיכך יעמוד במרכז מאמרו הבא של וואלס ווילס, הוא זיהום האוויר. אם היית אומרת למישהו לפני 50 שנה שב-2020 ימותו 8,700,000 איש בשנה מזיהום אוויר, הוא היה אומר, אנחנו צריכים לעשות משהו בקשר לזה. הוא צוחק במרירות. אבל העובדה היא שבשנת 2021 אין אף קבוצה אקטיביסטית ששמה לעצמה למטרה לנקות את האוויר, וזה מעיד על כך שרובנו ככל הנראה נחיה בעולם שמוגדר על ידי משבר האקלים. אנחנו הולכים לראות כמויות עצומות של סבל ומוות, ולא פחות דרמטי מזה, משבר חברתי עמוק. לפני חודש הוא הגיע עם צפירות האזהרה הללו לסנאט, לשימוע שבו השתתף גם הכלכלן חתן פרס נובל, ג'וזף שטיגליץ. לדבריו הוא יצא מהדיון מעודד. הייתה אחידות רטורית מדהימה בחדר. כולם הכירו בכך שמשבר האקלים הוא בעיה אמיתית ושצריך לטפל בה, הוא אומר. זה שינוי מאיפה שהיינו רק לפני כמה שנים, ועדיין אף אחד מלבד ברני סנדרס ושלדון וייטהאוס, סנאטור מטעם רוד איילנד, לא באמת הבין את חומרת המצב או את הדחיפות שבה עלינו לפעול, וכמעט אף אחד מהסנאטורים הרפובליקניים לא טרח להגיע לשימוע, אפילו לא מיט רומני, האחראי יחסית. מהבחינה הזו, השימוע הסגיר את תוכנית האקלים של ג'ו ביידן בתחושה שהוא עורר בי, סוף סוף אנחנו משתתפים במרוץ, אבל זה לא אומר שאנחנו מנצחים בו, אנחנו עדיין מסתרחים אי שם מאחור. מה יש לך להגיד לאנשים שאומרים מה הטעם, וחושבים שהאפוקליפסה תגיע בכל מקרה? באופן כללי, בכל סוגיה פוליטית, אני חושב שאנחנו חייבים את זה לעצמנו לפחות לנסות, להיאבק כדי ליצור את העולם שבו אנחנו רוצים לחיות. במקום להרים ידיים עוד לפני שהקרב הוכרע. הסיפור של משבר האקלים עדיין לא נכתב במלואו, ובעיקר הפרקים על התגובה של האנושות, אליו. אנחנו בנינו בעצמנו את העתיד הנורא שצפוי לנו, הוא בלתי נמנע. כתבתה של רוני דורי, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.